טוב, אז ספר אורות התשובה זה ככה ספר ש... כתב הרב קוק, הרב זצ"ל. ואיפה לא שומעים מספיק? באגף השמאלי, אז תגידו לי, בסדר? ספר שהוא עוסק בתשובה, בתשובה שעוד יותר מיוחדת לדור המיוחד שלנו, דורות המיוחדים שלנו. חשבתי ככה להתחיל בפרק, הרב מתחיל ככה בדברים מאוד כלליים ולאט לאט קצת יורד יותר למעשה יחסית. אז אנחנו פרק י' ד', בסדר? הנושא שלו זה נתיבות תשובה פרטיות. טוב, אז פסקה א', אנחנו מתחילים. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למכור שורשן ולהעירן באור של גדולה. טוב, משפט ראשון. אז אולי נתחיל באומר כשם שאיזה משהו ברור, אז אני בא להגיד לך, לחדש לך איזה משהו. אז בוא נתחיל עם הברור הזה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן. אנחנו יודעים שתשובה כוללת תיקון, שינוי, התקדמות של המעשים, של המידות, של המחשבות, את כל המערכת. והרב קורא לזה, הוא לא קורא לזה כמו שאני קראתי לזה, לתקן את זה, הוא קורא לזה להעלות אותם, את המידות המחשבות, לשורשן, כדי לתקנן. להעלות לשורש זה אומר לתקן. זה בא להגיד, זה לא שזה משהו שיש פה איזה כוח ומחשבה והכל הוא שלילי, עכשיו אני מזיז אותו לצד, מחליף משהו אחר. אלא אני צריך לחבר אותו אל השורש שלו. הבעיה שלו שהוא מנותק מהשורש. ואז הוא מופיע בצורה גסה, בצורה לא מדויקת, בצורה אנוכית. אבל אם נחבר אותו אל השורש שלו, אז אותו רצון, אותו כוח, הוא יהיה מתוקן. לכן, משל למה הדבר דומה? אם יש איזה עלה נבוב כזה שנמצא על העץ עדיין, ברגע אחד לפני שהרוח מעיפה אותו, אז הוא גם, הוא לא כל כך מחובר לשורש, נכון? הוא כבר כאילו כבר חצי מת כזה. כבר יש לו צבע אחר, הוא נראה כזה. ואם נחבר אותו לשורש, לא יודע איך זה קורה בעלים, בסדר, אבל אז בעצם הוא פתאום מתחיל לחיות. החיים, התיקון יבואו כתוצאה מזה שאדם מחבר את המעשה שלו, את הכוח שלו, את הרצון לשורש. אפשר להגיד את זה בעוד צורה, למתקן. זה כמו שאתה אוכל איזה אוכל תפל ועכשיו אתה נותן לו תבלינים, אתה לא זורק אותו לקר, את אותו אוכל אתה לוקח ואתה עכשיו נותן לו טיבול טוב, יכול להיות שאותו אוכל פתאום יש לו טעם אחר לגמרי לגמרי, נכון? כלומר, אתה משאיר בו את היסודות הטובים שמסוגלים, ואתה מוסיף לו איזה טיבול, בסדר? ללמדנו בעצם שכשאנחנו מתקנים משהו, זה לא, בדרך כלל זה לא לקחת את כל מה שהיה עד עכשיו לפח, את כל הכישרון, ולקחת משהו אחר לגמרי, אלא לחבר אותו לשורש, שזה מלאכה לא פשוטה, כן? לא בנו, זה לא יותר קל, בסדר? זה לא עבודה פחות ארוכה. אבל בעצם זה בא לומר שבתוך החטא הזה שהיה, היו פה הרבה צדדים נמוכים, לא מדויקים, כן, שהם סוטים לכל מיני כיוונים, ואנחנו רוצים לקחת את הכוח המרכזי ולכוון אותו, לדייק אותו. בסדר? זה נקרא לעלות לשורש, את המידות, המחשבות. טוב, אז כאן הרב אומר כשם, זה נתון ברור. כמו שאנחנו רוצים לעלות את המידות שלנו, את המחשבות שלנו, הרעות. אנחנו רוצים לתקן אותם, לשנות אותם. לאו דווקא באלול, כל השנה. באלול יש איזה ככה זמן מיוחד לזה. אלול זה... זה 40 יום שבו עלה משה להר סיני, ב-40 יום האחרונים. הוא עלה... היה שלוש סטים של 40 יום. 40 יום של מעמד הר סיני, עד י' ז' בתמוז, נשברו הלוחות, אחרי זה עוד 40 יום שהם לא היו ברצון, אחרי זה 40 האחרונים, מאלף אלול, עד יום כיפור, שם נאמר, סלחתי כדבריך. 40 האחרונים הם ימים שמסוגלים לתיקון, להעלאה. ולכן אנחנו מטפסים על הימים האלה, להזדמנות אדירה. וככה, סוף השנה זה ההקדמה לשנה, ככה מקדמים, ככה מקבלים את השנה. ככה נכנסים לישיבות, נכון? א' אלול זה הזמן שבאים וישר בהמראה. אז זה הימים המיוחדים ככה. אולי אני אגיד לכם עוד איזה משהו על התחלה ככה. אתם מתחילות איזו התחלה מאוד מאוד חשובה, באמת אדירה. תצליחו בה בעזרת השם, באמת זה משמעותי עד גיל 120. משמעותי לכל החיים, זה... שנה כעוד שנוגעת במהות, בשורש, באמת, בנשמה שלי, זה... לא תמיד החיים הם מתעסקים כל הזמן בזה. אז ככה, יש בפרשה, פרשה שמאוד שופעת במצוות, וככה, כשמדברים על שילוח הקן, אחרי שילוח הקן זה מצוות עשית מעקה לגגיך. אז רשי אומר, אם עשית... כמה מצוות שיש שם. נפלא. רשי אומר, תדע, שאם עשית שילוח הקן, סופך לבנות בית ולעשות מעקה. נפלא. מה הקשר בכלל? שילוח הקן, מצווה אחת, בית. אם הצלחתי לבנות בית, תהיה לי מעקה, מה זה קשר בכלל? זה אומר, מצווה גוררת מצווה. אין אולי קשר ענייני בין שתי המצוות, וככה גם בשאר המצוות, מצווה גוררת מצווה. מה זאת אומרת מצווה גוררת מצווה? למה? למה אם קיימתי עכשיו מצוות שילוח הקן, עכשיו אני יותר מוכן, יותר בשל, יותר קרוב לקיים מצוות מעקה. אם לא הייתי מקיים מצוות שילוח הקן, מצוות מעקה הייתה יותר רחוקה ממני, יותר קשה לי, יותר חיצונית לי. אבל אם אני קיימתי שילוח הקן, אני עכשיו יותר שייך. למה? כי מצווה היא מותירה אחריה שאריות. עשיתי מצווה, זה לא היה נגמר, שמתי וי, נגמר הסיפור. זה כל הרושם של המצווה נשאר בפנים. כל מה שהמצווה בנתה, מחשבות אחרות, רצונות אחרים, שייכות יותר אל הטוב, אל האמת, יציאה מהאגו שלי, כל ה... זה נשאר. זה מה שהולך איתנו. ולכן עם אלה, אתה עכשיו כבר במקום אחר ביחס למצווה השנייה. הבאה. ללמדנו בעצם שמצווה זה כניסה לאיזה מהלך. כתוב את זה גם בעבירה. שעבירה גוררת עבירה. גם שם ברשי, הפרשה שהייתה. עבירה גוררת עבירה, כי זה גם, העבירה מכניסה אותנו גם למהלך הפוך. אם אדם עושה עבירה, אז כבר נעשית לו כבר כאותרה. הוא כבר לא הייתה ברגישות שהיה קודם. כבר באיזה תהליך של איזה נחיתה. ולכן הוא צריך מיד לעצור את השרשרת הזאת ולעשות שינוי. אבל ביחס למצווה, זה מלמד אותנו כשאנחנו מתחילים מצווה, עכשיו אתה נכנס לאיזה רצף, אתה שייך, יש לך בחירה חופשית. אתה לא אנוס לעשות את המצווה. בסדר? אתה יכול, אתה כל רגע עדיין מחליט, אבל אתה כבר נמצא באיזה מקום אחר, בהרגשה אחרת. ופה זה מלמד מאוד על ה... כמה חשובה התחלה. התחלה. כשאדם נכנס בטוב, בהתחלה טוב, עם רצונות טובים, אז הוא כל כולו בתנועה קדימה. וזה מרץ כזה. אמיתי. זה גם הרגשה חיובית, זה גם אווירה כזאת. אדם שעשה מצווה, יש לו הרגשה טובה, אבל גם מעבר, גם הרגשה, גם אווירה, אבל גם באמת, משהו באמת מבפנים התהפך, השתנה, התקדם. ולכן אתה עכשיו נכנס למהלך הזה. אדם מתחיל זמן, בטח מתחיל שנה, סיפר לי פעם איזה מישהו, תהיה ציטי ככה, הוא נמצא בישיבה וקצת קשה לו, תוך כדי הדברים הוא ככה, הוא אומר לי, תשמע, אבל יום שאני מתחיל טוב, קמתי 5 דקות לפני התפילה, באתי לתפילה מוכן, לא באיזה ריצה כזאת, אני מרגיש כל היום נראה לי אחרת. יש משהו ככה מאוד מיוחד בהתחלה, שמצד אחד זה הזדמנות ככה לאיזה דף חדש, לאיזה משהו חדש, אבל זה גם, התחלתי טוב, אני תמיד במגמת תנועה קדימה. סוגריים, בסדר? אז אמרנו ככה, אומר לנו הרב, כשם שצריך להעלות את המידות ומחשבות לשורשן, ואמרנו זה בטח באלול, כולנו רוצים ככה לעלות על הגלים האלה ולזוז ולקבל את התנועה הזאת ולהתחדש. ועכשיו בא להגיד, עכשיו הרב בא להגיד משהו, בסדר, אחרי כל ההכנות האלה. אז כמו שאת זה אנחנו משנים את הדברים הרעים לטובים, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. אז זה מה שאמר לנו הרב. כמו שברור לך שצריך לשנות מחשבות רעות, מידות רעות לטובות, אז ככה צריך גם להעלות מידות ומחשבות טובות, אבל הן טוב קטן כזה. צריך להעלות אותן מטוב קטן לטוב גדול. מה זאת אומרת טוב קטן, טוב גדול? מה אתם מבינות? מה הכוונה? דברים רעים לשנות לטובים. אני יודע, יש לי שולחן ארוך, יש לי מסילת ישרים, מגדיר לי מה טוב, מה רע, אני יכול מאוד בצורה פשוטה לדעת. אבל לשנות מה זה טוב קטן, טוב גדול? אם הוא שולחן ארוך, שולחן ארוך, מה אתה קורא לו טוב קטן? מה הכוונה לעלות מטוב קטן לטוב גדול? מה אומרות? בכל אופן, שאיפות יותר גבוהות, זה מה שאת מתכוונת? שאיפות יותר גבוהות? אני מדבר על על המידות והמחשבות. לשאוף, יש איזו השלכה אולי גם למידות המחשבות. נכון, זה גם נכון. עוד תשובות? מה? מצוין, שהמצווה הייתי עוד יותר משמעותית בחיים שלי, מצוין. אפשר להגיד להוסיף בכמות. אם עד עכשיו כיוונתי, לא יודע, בברכה אחת בתפילה, אז אני מכוון עוד יותר. נכון, בכמות. אפשר להגיד גם, אולי בעולם המניעים, במניע שלי למצווה. יכול להיות הרבה מניעים למצווה. אני רוצה לעשות טוב, אבל מצטרפים עליי כל מיני מניעים, מסתכלים עליי, וגם אני רוצה שיהיה לי שכר בעולם הבא, וגם אני רוצה לצאת טוב, אני עכשיו לפני הם נוראים, תן לי להסתדר. יכולים להיות הרבה מניעים. הרב אומר, אנחנו את עולם המניעים, את הלמה אני עושה, מתוך מה אני עושה, גם את זה צריך להעלות ליותר גבוה. זה לא קורה ביום אחד. אבל אנחנו בשאיפה כזאת ורוצים להזיז. זה טוב קטן, זה טוב, זה בסדר לעשות את זה. המצווה הזאת היא מצווה, היא כתובה. אבל אני רוצה לעשות אותה, אמרו פה, שהיא תהיה יותר מרכזית לי, שהיא חשובה לי. אני רוצה לעשות אותה מתוך מניע יותר טהור. אני רוצה באמת את כל כולי לתת, את כל הלב לתת במצווה הזאת. בא מישהו והתייעץ איתי על איזה עניין, אז זה מצווה, אני מייעץ לו. אבל אני יכול גם להיכנס כל כך לראש לו ולכאוב את כאבו ולחשוב הכי טוב, להגיד, שמה, לא יודע מספיק, תן, אני רוצה לחשוב על זה עוד צעד. כאילו זה הצעה לבן שלי. אז זה לעלות טוב קטן לטוב גדול. זה מה שהרב רוצה להגיד כאן, בסדר? כמו שברור לכולם, צריך להעלות מחשבות, מידות, למירה, לטוב, ככה צריך להעלות מחשבות טובות בטוב קטן, אמרנו מניעים ככה יותר נמוכים, ומידות, שאני עושה ככה, כי צריך לטוב גדול. הן טובות, להעלות אותן לטוב גדול. אז אומר הרב משפט הבא, אני אראה תכף את ההשלכה של הדבר הזה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לרועה גדולה. אז הרב, אני אחלק את זה בשני חלקים. חלק ראשון שהוא אומר לנו, קודם כל תדע לך שאם קודם דיברנו שמצווה מותירה באמת רושם, רושם, שאני אומר רושם זה לא משהו חיצוני, בסדר? בעולם בחוץ אומרים רושם, זה לעשות רושם זה חיצוני, אם רושם זה משהו אמיתי, בסדר? יש לה שאריות, היא נשארת בפנים, היא עושה שינויים אמיתיים, עמוקים. אז אומר הרב שהשינויים האלה משליחים על כל המציאות, לא רק עליי. זה דבר אחד. דבר שני שהוא מוסיף פה, וזה אני שואל אתכם שאלה, ותתחילו ככה יותר לענות, אני אשמח, לא חייבים, אבל אני אשמח. אומר, אם אני שואלים את עצמנו, מה יותר מועיל לעולם? האם לשנות את הדברים הרעים לטובים, או לשנות את הדברים הטובים, הקטנים, לטובים גדולים? מה אתם הייתם אומרות על זה? מה יותר מועיל לעולם? מה? תראים לטובים. גם אני חושב, אני גם ככה הייתי אומר, אבל הרב אומר לא ככה, נכון? אומר כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות ומחשבות הקטנות שעולות לרועה גדולה. יאללה, זו השאלה. למה יותר מטיבים לעולם בזה שמעלים טוב קטן לטוב גדול מאשר לשנות מרע לטוב? בכבוד. מחילה, אני הפעם לא שומר, אה? גם לשנות מרע לטוב זה יותר גבוה ממה שהייתי. טוב, הלאה, עוד תשובות? מישהו רוצה להוסיף? את אומרת שבסוף אם אני אעשה את זה יש לזה השלכה גם על הרע לטוב. אוקיי, עוד תשובות? יש מי שרוצה להוסיף? זה נכון, תראו, באמת לשנות מרע לטוב יכול להיות שזה הרבה יותר בסיסי. קודם כל שלא יהיו דברים רעים, קודם כל לא לעשות עבירות, בסדר? זה יותר בסיסי, כי לשנות מטוב קטן לטוב גדול זה כבר איכות יותר גבוהה, נכון? אז אולי זה נקרא, זה יותר בסיסי. אבל באמת לשנות מטוב קטן לטוב גדול זה עיסוק באיכות של הטוב. אמרו פה השאיפות יותר גבוהות. בסוף אנחנו צריכים להתייחס לשני הדברים. אדם גם צריך לטפל בסור מרע וגם לטפל בעשה טוב ולהרים אותו כל הזמן. אבל בסוף אז אני קראתי לו זה ככה, זה יותר בסיסי, שעוד מרע לטוב, קודם כל שלא יהיה רע. אבל באמת מה שיותר מעלה ומעיף את העולם קדימה זה העיסוק בטוב והיותר איכותי, להרים את האיכות, כל הזמן האיכות משתכללת. יש בספר מסילת ישרים שכתוב ביחס לחשבון נפש, אדם צריך לעשות לפשפש במעשיו. הגמרא אומרת לפשפש במעשיו, למשמש במעשיו. זה שני דברים. פשפש במעשיו זה להוציא פשפשים. היום אנחנו בעולם קצת יותר סטרילי, בטח עם הקורונה, אבל עולם יותר, פעם על הבגד, היו אדם היה מוכר את הבגד, היה לה כל מיני ג'וקים כאלה קטנים, אז צריך כמו, הוא בודק, מוציא את כל הדברים, לראות שאין שום דבר, להסיר את הרע. למשש מעשיו זה, הבגד כבר נקי, אבל אתה מודד את האיכות שלו, איזה חוזק יש שם לחוטים, ואיך, זה עיסוק יותר באיכות של הדבר. אז זה היה המשפט השני. המשפט הבא שאומר הרב, כן, בשמחה. טוב, זה באמת אנחנו דיברנו משהו יותר עקרוני מבחינת סדר הפעולות. מבחינת סדר הפעולות אנחנו צריכים לשאוף לשולחן ערוך, לתקן את זה ולתקן את זה. אבל מה קורה אם יש דברים שאני לא מצליח מיד לעשות, בסדר? בטח מידות שזה לוקח יותר זמן. כל שהדברים יותר הם בפנים, לוקח יותר זמן לשנות. זה גם לא יעזור אם אני אגיד, ממחר אני ענב, נכון? כי ענבה זה לא רק מעשה. זה צריך לשנות את כל הבפנוך, זה תהליך, זה לא איזה... אז מבחינת סדר הפעולות, אנחנו חיים על שני הדברים, ויש דברים אבל שלוקח להם יותר זמן. אפילו יש דברים מעשיים שבן אדם מנסה, מנסה ולא מספיק מצליח. ניגע אולי קצת בפסקאות כאלה. אז הוא מנסה את מה שהוא יכול, להסיר מהרע. וזה נכון, גם מה שהוא לא הצליח, כשהוא מתעסק עם הטוב, יש לזה השלכה גם כן. על ההסרה מהרע, כשאדם מרים את קומת הטוב שלו, את הרצונות הטובים, אז הוא פתאום מוצא יותר כוחות גם להתעסק עם הרע. אז מבחינת מה קודם, זה, אני חושב שזו תשובה מאוד אישית. אנחנו צריכים להגיע לשולחן ערוך. בסדר? אבל אם מנסה, מנסה ואני לא מצליח, מה אני עושה, מה הסדר? אז אני מנסה מכל הזוויות, מכל הכיוונים. רק אומר שגם לעסוק בטוב, אדם לומד תורה, זה כל המפלס עולה. שכל, אז יש לזה, אז זה מילא, הוא מסוגל גם יותר להתמודד גם עם דברים אחרים. בסדר? אז מבחינת סדר הפעולות זה דבר שמנסים. מה שקשה, אנחנו מנסים מכאן, מנסים מכאן. זה מאוד אישי, אני חושב את זה. בסדר? טוב, משפט הבא פה, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות. זה הנושא פה, נכון? הרב אמר, אני רוצה לומר לך שצריך לשנות מידות, מחשבות, טובות, קטנות לטוב גדול. אז המידה הזו של העלאת דברים קטנים, בסדר? הם טובים, דברים קטנים טובים, לדברים טובים גדולים, המידה הזאת אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי התשובה. טוב. לפני הפסקה הזאת, בוא נגיד שתי הבנות של תשובה. הבנה לפני מה שהרב אמר כשם. שמה זה תשובה? זה אני בודק בתוכי אם יש דברים, אני משהו אני לא עושה על פי ההלכה, משהו לא עושה טוב על פי המידה הטובה, אני מתקן. ואז מידת התשובה היא מאוד חשובה. היא כאילו, יש שולחן ערוך, ומידת התשובה היא כאילו איזה מידת על כזאת. מצוות על, זה מחלוקת, מצווה לא מצווה, אבל איזה מעלה כזאת היא רוחבית על כל המצוות, והיא דואגת ככה שהכל יהיה מסודר, שהכל יהיה תקין. נכון? ואז יכול להיות גם, שאם בן אדם מקיים את כל המצוות ולא עושה את העבירות, אז הוא לא כל רגע יש לו מה לעשות תשובה, נכון? הוא בודק, הוא בסדר, הוא צדיק גמור, אז זהו, מה יש לעשות תשובה? הוא לא עושה עבירות, הוא עושה מצוות, הכל בסדר, נכון? והתשובה זה משהו נקודתי, אולי נקודות, אבל ברגע, זה הבנה אחת של תשובה. הרב פה בפסקה פתח אותנו להבנה אחרת. הוא אומר לך, תדע לך תשובה, אתה נדרש לתשובה כזאת שגם מעלה טוב קטן לטוב גדול. זאת אומרת שהתשובה זה דבר שאתה יכול להתעסק איתו כל רגע, נכון? זה לא שיש זמנים כאלה שהם פנויים מתשובה. תשובה יכולה להיכנס לי בכל רגע בחיים, נכון? אבל אני עושה מצווה, נכון. אבל אתה יכול לעשות הבצור ממקום יותר טהור. אתה יכול לתת לה כן יותר את כל הלב. ואז התשובה היא נכנסת למעמד נפש, לאיזה הלך רוח כזה מאוד מאוד רוחבי, על כל החיים, כל רגע. זה משנה את ההבנה של תשובה. זה משנה את ההבנה שלנו על עצמנו. אם הייתה ההבנה כזאת שאומרת, אני בודק מה צריך ומה לא בשאר הדברים, הכל בסדר, נכון? עכשיו זה פתאום הופך להיות משהו אחר. זאת אומרת, יש איזה מנוע כזה של תשובה, שאנחנו רוצים להתניע בתוכנו ולרצות אותו ולשאוף אליו וכל הזמן להיות מונעים ולראות איך אנחנו משכללים, מרימים עוד, לא בלחץ, כי זה גם לא תמיד עוזר, אפילו אם זה עוזר, לפעמים זה פוגע בדברים אחרים, אבל בצורה של באמת רצון לעשות טוב, להשתכלל, עוד להרים. גם יש דברים שאנחנו לא מסוגלים הכל עכשיו. זה תהליכים שבן אדם בונה בתוכו. אבל יש איזו הבנה כזאת של עוד להרים, עוד להרים. נכנסתי לה לתפילה, עכשיו אני רוצה בצורה קצת אחרת, בסדר? עכשיו אני את ההלכה הזאת רוצה עוד יותר להקפיד עליה, בסדר? ואז אדם, התשובה נכנסת להיות איזה, היא קצת מחליפה חיים, היא הופכת להיות משהו שהוא שייך לכל רגע, לכל התנועה שלי, נכון? זאת אומרת, זו השלכה מאוד משמעותית מה שאמרנו. אם אמרנו שצריך לתקן לא רק מחשבות קטנות לגדולות, אלא גם מחשבות הקטנות, גם את המידות הקטנות, אז בעצם עכשיו ההשלכה שזה, שזה משהו שהוא הולך איתי כל הזמן. אז מאוד חושב שאני אבין מה זה התשובה, כי אני רוצה עכשיו שהתהליך, המהלך הזה, כל הזמן הוא נכנס לי פה. הוא המנוע שממנו אני כל הזמן עכשיו זז וחותר לעוד התקדמות ועוד הבנה נכון? זה מידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. בסדר? אז תשובה זה לא משהו נקודתי. זה משהו שעוטף את הכל. הוא הולך איתי כל הזמן. אולי באלול הוא מקבל עוד איזו עוצמה, עוד איזו אווירה, עוד איזו התחדשות. אבל הוא ככה הולך איתי. ואז אומר הרב ככה, ממש בסוף הפסקה, וזה, ככה הוא קורא לזה, זה נקרא התשובה הגמורה, התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי התשובה. בואו קצת נקדים כדי להבין את זה. זה המים פה, זה נקי, אפשר לשתות מזה? בסדר? תודה. ברוך אתה, אדוני, נכון שאתה הרב כאן רומז לדברים שאני חושב שכולנו מכירים. הגמרא בברכות שואלת שאלה. יש שני מושגים. יש מושג של צדיק גמור ויש מושג של בעלי תשובה. כולם מכירים את זה, נכון? והגמרא שם שואלת, מי יותר גדול? מה זה, תחרויות? מה רוצה לברר לנו? מה זה ומה זה, נכון? אז היא אומרת תשובה שכולם מכירים, זה בשם רבי עבר. הוא אומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. בעל תשובה, זה יכול להגיע למקומות יותר גבוהים. נכון? ולמה? כי בעל תשובה הוא אחד כזה שעזב הרגלים אחרים, שהוא היה מאוד מורגל בהם. זה מאוד מאוד קשה. הבעל תשובה הוא גיבור עצום, באמת גיבור עצום. צריך להיות הערכה עצומה לכל בעל תשובה. ובעל תשובה לפעמים שינה הרבה מהמעשים שלו. הוא עובד על מידה מסוימת שהוא גדל איתה בצורה אחרת לגמרי. הוא עובד קשה, הוא גיבור. הבעל תשובה לפעמים עוזב איזו חברה מסוימת שהוא היה בה. זה גם מאוד מאוד קשה. יש הרבה הערכה לבעלי תשובה. אבל יש מי שחולק על זה. רבי יוחנן חולק, אומר הפוך. שמי יותר גדול? צדיקים גמורים. ככה הוא אומר. ולמה? צדיק גמור בסוף. בעל תשובה הוא גיבור, וזה נכון מאוד. הצדיק גמור בסוף זה אחד שהוא נמצא במעלה אחרת. צדיק גמור, הוא עושה את כל המצוות ונזהר בכל העבירות, הוא כבר נמצא באמת במקום אחר. זה נראה שתי מושגים מאוד מאוד שונים, ואז שואלים מי יותר גדול. אתם יודעים שיש חז"ל אומרים לנו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם במחלוקות בהלכה, גם במחלוקות בהגדה. מחלוקות בהלכה זה גם, זה לא אחד צודק ושני זה לא דבר אמיתי, סתם למדתי את זה. לא, זה דברי אלוקים חיים. זה הר סיני. זה מה שאלוקים מדבר. אז למה אתה לא פוסק ככה? טוב, כדי לפסוק בסוף צריך הכרעה מעשית. אני לא יכול לעשות גם כן וגם לא. אי אפשר. בסדר, אז יש מערכת של פסיקה שתגיד לי מה אני צריך לעשות. לפעמים היא תגיד לאחינו הספרדים ככה, לאחינו אשכנזים ככה, בסדר. מה צריך לעשות? בסוף צריך דבר אחד. אבל מבחינת האמת, זה אמת, זה דברי אלוקים, וזה דברי אלוקים. גם בהגדה זה ככה, ובהגדה אפילו לא צריכים להכריע, לפעמים. כי אני לא נדרש לזה הכרעה מעשית. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שיש נקודות האמת המרכזיות בדעה הזאת, שהן יותר גדולות, יש נקודות האמת בנקודה הזאת שהן יותר גדולות, וצריך, וכל המורה מאיר את הנקודות המיוחדות שיש בכל עניין, בבעל תשובה, בצדיק גמור. אבל הרב קוק הולך עוד צד, והוא רומז את זה פה. הוא אומר שצדיק גמור ובעל תשובה זה לא שתי סוגי האנשים כמו שהבנו עד עכשיו. בעל תשובה זה אחד שגדל בבית מסוים ואז הוא ברוך השם עושה שינוי, בעל תשובה באמת ראוי להערכה. יש ישיבות לבעלי תשובה, בסדר? מי קובע בעל תשובה צדיק גמור? הקדוש ברוך הוא קבע שהוא יהיה יגדל בבית כזה, בסדר? אחר כך את הבחירה הוא זז קדימה. הוא צדיק גמור, איך הוא נהיה צדיק גמור? הוא גדל בבית הזה, עכשיו הוא עשה הרבה בחירות טובות, היה צדיק גמור, נכון? שתי אנשים שונים ולא קרובים אחד לשני. הרב קוק ככה מגדיר אחרת את בעל התשובה. הוא אומר שבעל תשובה, גם צדיק גמור יכול להיות בעל תשובה וצריך להיות בעל תשובה. בעל תשובה זה אחד כזה שהוא כל הזמן משנה, מקדם. תמיד הוא בבדיקות איך לעשות טוב קטן לטוב עוד יותר גדול. כל הזמן בתנועה של התחדשות. מה זה צדיק גמור? צדיק גמור זה אחד שהגיע לכל המצוות, הוא נזר מכל העברות וזהו, הוא נשאר שם, הוא בסדר, אבל הוא נשאר באותו מקום, מתפלל אותו כמות זמן, מכוון את משהו, כל מה שהוא כיוון כל הזמן, לומד את הדף יומי שלו כל הזמן, אותו, הכל אותו דבר מה שהיה, עושה את כל המצוות, נזר מכל העברות. אבל הצדיק גמור יכול להיות גם בעל תשובה. איך הוא יהפוך לבעל תשובה? מה, הוא נולד בבית של צדיקים. כן, איך הוא יהפוך לבעל תשובה? בזה שהוא יתחיל להיות אחד כזה שכל הזמן רוצה לשנות, רוצה לקדם. גם את הדברים הטובים שהוא עושה. הוא רוצה לבוא ממניע עוד יותר טוב. הוא רוצה לעשות עוד יותר טוב. הוא עוד יותר מתמסר אל הטוב. זה יותר חשוב לו. אז תראו, אני קורא את המשפט האחרון, שלעלות מטוב קטן לטוב גדול, זה הנושא של הפסקה שלנו. אמרנו שזה מידה שהיא שייכת לכל רגע, כל החיים, וזה נקרא תשובה גמורה. שצדיקים גמורים הופכים, כן, באים על הדל להיות עולים מעלות בעלי התשובה. לפני שהוא היה את זה, הוא רק שינה את עשה את המצוות, נזהר מהעבירות. עכשיו, אחרי שהוא נכנס לתהליך של שינוי בהכל, גם לשנות את הדברים הטובים, להעלות אותם, הוא כבר נכנס להיות בעל תשובה, שכל הזמן רוצה לשנות, רוצה לקדם, דוחף קדימה. אז הצדיק גמור הופך להיות בעל תשובה. לפי זה, מה זה ישיבות לבעלי תשובה? כל הישיבות יכולות להיות כאלה, נכון? מה זה ישיבות לא לבעלי תשובה? כאלה שרוצים לעשות רק את מה שצריך. הגיעו לשם, הם עושים את זה. צדיק גמור. אבל מי שרוצה להתרומם עוד ולשנות, ולשנות את הבפנים, ואת המחשבות, ואת המידות, ולבוא למקום עוד יותר טהור, זה בעל תשובה. זה צדיק גמור שעולה להיות במעלת בעלי התשובה. בסדר? שאלות? חידושים? אין חידושים. יאללה, פסקה הבאה. השיעור הזה עד מתי אמור להיות? 12 עד? מה כתוב מערכת? צריך 5 לחזי רבים. טוב. פסקה הבאה. כשמסתכלים, פסקה בנושא אחר, קודם כל, הפסקה הזאת נוגעת למדרגה גבוהה, כמו שנראה בסוף הפסקה. אבל גם מזה יש לנו מה ללמוד, למרות שזה באמת מדרגות גבוהות. הפסקה הזאת רוצה לדבר שכמו שאדם רוצה וטוב לו לשנות את המידות והמחשבות לטוב גדול, ככה גם את המחשבה לעשות תשובה גם אותה צריך לשנות. גם אותה אפשר להרים. יש מצב שאדם רוצה לעשות תשובה, ויש אדם שבוער בו, שרוצה עוד יותר להיות. בסדר? לשנות את השאיפה לתשובה. טוב, אז בואו נראה. אני קורא את הפסקה. כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות. ומתוך הצער של מיעוט ההוראה, מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים והמידות על מכוניהם, כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדו בתוכיות הנשמה החושבת. מה שאמרנו עכשיו, זהו הדרך לבוא לתשובה עילה. כלומר, זה דרך להגיע לתשובה עליונה. תשובה דחזיה לחפה על כל עובדים. עובדים. תשובה שהיא ראויה לחפות, לחסות על כל המעשים. טוב, אז זה מעלה גבוהה. בואו נראה מה אנחנו מבינים מכאן. מה אפשר להרוויח מזה? אדם מרגיש שמשהו ביכולת הרוחנית שלו תקוע קצת, מתעכב. ננסה להבין את הדברים, שיעור באמונה, לומד ככה. לא, מישהו לא מספיק מבין את זה, זה לא נכנס לו מספיק, לא מתעכל. הוא לא מצליח לראות את הדברים בצורה אמונית נכונה. בסדר? הוא מרגיש שהוא לא, משהו אצלו מעכב את ההתפתחות. אז כשמסתכלים מסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן. למה זה ככה? מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות. כמו שלמצווה יש רושם בפעולה פנימית, להבדיל יש גם לעבירות. לעבירות גורמות פגמים בנפש. כמו שיש פגמים בגוף, שפוגע בגוף יש גם פגמים בנפש. אז האבונות גורמים לפגמים כאלה שלא מאפשרים לי לראות דברים בצורה טובה, בצורה מעוממת, בצורה גדולה. מרגיש שמשהו נתקע לי בזה. ואז האדם מתמלא צער על זה שהוא לא הולך לו מספיק, הוא לא רואה את הדברים בצורה נכונה, לא מספיק להצליח לראות את הטוב, איזו מהירות כזאת שמלבישה אותו. אני לא מדבר רק עצב אישי. הוא מנסה לשוב בתשובה, אבל לא מספיק, הדברים לא מהירים לא מספיק. ומתוך הצער של מיעוט ההוראה, מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט. הצער הזה הוא מצוין. הצער הזה, אני בצער על האבונות, על הפגמים בעקבות האבונות. והצער הזה יוצר איזה חרטה. זה יוצר איזה תהליך של תשובה, מתחרט על החטאים, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים והמידות על מכוניהם. אז הוא רוצה לתקן, לתאר את המעשים, את המידות, כדי שלא תישאר עוד הסתימה הזאת, מעכבת את האור העליון מלחדו בתוכיות הנשמה. זה מדרגה כזאת, זה אדם עם שאיפות גבוהות, שהוא רוצה גם את ה... רצון לתשובה, גם את זה הוא רוצה להרים. לא רק להרים את המחשבות והמידות הרעות, לא רק להרים מחשבות המידות הטובות הקטנות. הוא רוצה גם, עצם השאיפה שלו הוא רוצה לחדש, לרענן, שזה עוד יותר גדול. זה מוטיבציית התיקון שלו. אמרנו שזה שייך באמת למדרגה כזאת של תשובה שהיא מכסה על כל המעשים הרעים. תשובה במעלה גדולה. טוב, כמו שאנחנו קודם, זה לא שייך לכל אחד, אבל להבין שיש דבר כזה ולימוד מזה, זה ודאי שייך גם אלינו. טוב, פסקה ב'. זה א', 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 ב'. לפעמים, עכשיו הרב קצת נכנס יותר ל... קצת יותר פרקטיקה. זה גם משהו יותר גבוה, ואני נלמד מזה עיקרון. תראו, לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל הכוחות הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה, ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. הרב מדבר כאן על מציאות כזאת שאדם ממריא. הוא נכנס לשיעורים רוחניים ככה גבוהים, והוא ככה מתרגש מזה ומבין מזה, ואף ככה במחשבות שלו ומתמלא ברצונות טובים. אבל את השטח הזה, את החלק הזה של המידות, שם הוא לא נגע, בסדר? הוא מתקשר לשאיפות הגדולות, הדברים היו מאוד מרוממים, מאוד גדולים, אבל את המידות הוא משאיר, שם הוא לא טיפל בעולם המוסרי שלו. הרב אומר, זה בעיה קשה. למה? כי יוצא שמשהו אצלך יתרומם באמת, לפעמים זה דמיונות, בסדר? אבל באמת יתרומם באמת, אבל הקומה היותר נמוכה שלך, השארת אותה למטה. לא טיפלת בה. המידות הם אלה שיוצרות את הקישור בין המחשבות לבין המציאות בפועל, בשטח. אבל פה דילגת, עזבת את נושא המידות, משהו אצלך התעלה, במחשבות, בשאיפות, הדיבורים שלך מאוד גדולים, אבל הגוף נעזב מן הנשמה. ואז אם אין הגוף נשמה, אז כל המידות הרעות שולטות בו. אחר כך, כשההסתכלות הרוחנית עליה נגמרת, שהוא ככה קצת יורד לקרקע מההתרוממות הזאת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, פתאום מוצא את הנשמה, את הגוף, שבור בקיקלוי תכונותיו. מתחילה מלחמה פנימית גדולה מסוכנת מאוד. למה? כי הנשמה מאוד התרוממה, והגוף הלך אחורה. פתאום הנשמה התנתקה מהגוף. המציאות הרוחנית התנתקה מהגוף. הגוף, כשאין לו איזה משהו עליון שמושך אותו, הוא הולך למטה. אז כל אחד הלך הצד שלו. בסדר? אז אם קודם היה איזה יכולת קישור ביניהם, פתאום עכשיו זה כל אחד יתרחק. וכשחוזר למציאות הרגילה שלו, פתאום יש איזה דוץ. פתאום הנשמה חוזרת לגוף ככה חבול, בסדר? נמוך מאוד, מושך מאוד למטה. היא מושכת מאוד למעלה, יש פה קרב קשה. מלחמה פנימית גדולה מסוכנת מאוד. לכן, מה רוצה להגיד מפרה? בשביל כך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית. לפני שאתה מתחיל להתרומם במחשבות, בהבנות ככה מאוד עליונות, אתה חייב לצרף לזה את עולם המידות, לעבוד על המידות. המידות זה החוליה הזאת שמקשרת. כל הזמן צריך לטפל בה. לא אמרנו שמיד אתה מסיים את הכל, בסדר? אבל אתה כל הזמן עסוק בה. ואז אין את הסכנה שמשהו אצלך ממריא, ומשהו אצלך בעצם איזה פינה כזה, צד כזה שנשאר מאוד מאוד למטה. כן, המציאות הזה זה פיצול אישיות כזאת, בסדר? זה... פתאום הוא נכנס, יש בו צד כזה, מאוד מאוד גדול, פתאום אחרי זה הוא עושה כאלה חטאים. מה קורה פה? אנחנו מדברים על אותו בן אדם. כן, יכול להיות מזה אותו בן אדם. אבל הוא לא טיפל בקומת המידות שהיא יוצרת את הקישור הזה בין הדברים. ולכן בעצם זה מה שאומר לנו הרב. כשאתה רוצה לעלות לאיזו הסתכלות יותר עליונה, תמיד לעבור עם קומת המידות, תמיד לטפל בקומת המידות, שהיא מאפשרת למחשבה לא להתנתק מצד אחד, ודבר שני, היא מאפשרת לגוף לא להיעזב, כל הזמן לטפל, לעדן אותו, לדייק אותו, כל הנטיות שיש שם. בסדר? אז דיברנו, אז מאוד חשוב פה זה להבין איפה עולם המידות נמצא. עולם המידות הוא שומר כל הזמן על הקשר בין עולם הרוח העליון לבין עולם המעשה, בין הגוף לבין הנשמה. לכן כל הזמן הוא דורש טיפול ועלה. ככה. טוב, נתחיל את הפסקה, נראה כמה נספיק בה. פסקה ג', כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. פה זה הרב נכנס איתנו עוד יותר. למעשה, פרקטיקה. אפילו אותם כפדלת הדברים המעכבים את התשובה, תכף כשהם מבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. אומר לך, תדע לך, לפעמים קורה, אולי הרבה פעמים, אדם יש לו איזה רצונות ככה מאוד מאוד טובים, ויופי, פתאום מרגיש איזה עיכובים, איזה מניעות, משהו שם לא מספיק מצליח. זו אכזבה מאוד קשה. תכף הוא מפרט את זה. אז הוא אומר, רב, תדע לך שאין שום מניעה בדבר. מאוד חשוב ההבנה הזאת, האמונה הזאת, שהיא נותנת לנו הבנה אמיתית, שבסוף דלתי תשובה תמיד, תמיד פתוחים. יש איזה, הייתי פעם איזה שוט, הייתי שערה אבינר, הביא איזה שוט, אני חושב שזה הריבה, אז ראשונים, שהיה איזה מישהו שהוא עשה מעשים נוראים, רצח, נעף, אני לא זוכר כבר את כל הזה, והוא שולח מהכלא, הוא שולח הרב שם, הוא היה פוסק של הדור, שואל אותו, יש לי תשובה? אני רצחתי מישהו, הוא כבר מת, הוא לא יקום. קיצור, הוא עשה שם כמה דברים נוראים. באמת זה... אבל דלתי תשובה אף פעם לא נעולים. לפעמים יותר קשה. לפעמים זה תהליך יותר ארוך. אבל, כך כתוב פה, נכון? כשבאים לשוב בתשובה צריכים להיות שאין שום מניעה בדבר. אין מונע שיכול להגיד לך זה פה, זהו, נשרף העסק. כבר על חזור, אין על חזור. אין דבר כזה. זו הבנה שהיא קודם כל אמיתית, אבל היא מאוד חשובה, כי זורעת איזה פתח של איזה הבנה מאוד 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 אופטימית, מאוד מאמינה. שום דבר לא נסגר עליך. תעמיד הכל בידיים שלך. לא אמרנו שכל דבר אפשר לשנות מיד, ולא אמרנו שזה לא, זה לא קשה. אבל תמיד זה בבחירה שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה, זה מתנה אדירה. אתה תמיד, אתה תהיה מסוגל להחליט מי תהיה, מי אתה תהיה. אף אחד לא החליט לך מי אתה תהיה. בעירת שמיים שלך, במידות הטובות, יש הרבה אנשים שהשפיעו עליך, משפיעים עליך. אבל בסוף מי אתה תהיה, כמה אתה שב בתשובה, לאן תגיע, רק אתה, בבחירה שלך. אז קודם כל חתיכת משימה. אבל זה בעצם אומר, בעצם אני אחראי, אני מסוגל. אבל זה לא נראה לי ככה, זה נראה משהו מאוד אפור, מאוד זה, וניסיתי הרבה וזה לא הלך. אומר הרב, אין שום מניעה בדבר. טוב, תמשיך פעם הבאה בעזרת השם. טוב, שלום לכולם.